שלום צופים יקרים, שוב אנחנו נמצאים בתוכניתנו אפקט הפרפר, ואנחנו שמחים שבחרתם להיות איתנו, איתנו באולפן, עורך דין אמיר חן, מה שלומך אמיר?
טוב, תודה.
מומחה לנדלן, משפט, מסחרי, ובכלל חברות, משרד פישר בחר חן.
אמת.
ואיתנו האורח הקבוע, הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
ואנחנו בעצם נמצאים בעיצומה של סערה גלובלית. העולם מחפש סדר עולמי חדש, כולם מפריחים סיסמאות באוויר, ממחר שום דבר לא יהיה כפי שהיה אתמול, לא ברור לאן אנחנו צועדים. מה אתה אומר על זה?
מה שקרה בחודשים האחרונים הוא חסר תקדים בחיים של כולנו. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא חווה בחיים שהוא חי דבר בעוצמות כאלה גדולות. ומומחים אומרים שזה יותר חזק אפילו מאשר המשבר של 1929, שבעקבותיו אפשר להגיד שפרצה מלחמת העולם השנייה. המשבר הזה הוא משבר פיננסי, הוא משבר כלכלי, אבל הוא קודם כל, הוא הגיע לשלב שהוא משבר אמון. אפשר לדמות את העולם כולו לאונייה ענקית שיש בה אלפים של, 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 אנשים שיושבים כל אחד בתא שלו. ברגע מסוים יש נזילה באונייה, שזה משבר הסאב פריים שקרה בארצות הברית, שנתנו משכנתאות לכל דכפין ולכל אחד, גם אם הוא לא יכול להחזיר. המשבר הזה, אם אפשר היה לקמת אותו, הנזק של הסאב פריים, נניח שזה היה 100 או 200 או 300 מיליארדים, שזה הרבה כסף, אבל אפשר לסבול את זה. הבעיה שממשבר הסאב פריים, זה התפרץ והתפשט למעשה לכל העולם, כיוון שאת אותן משכנתאות ארזו ויגחו, ומי שקנה את זה, זה מדינות שלמות, מסין דרך איסלנד ואוקראינה וארגנטינה, והדבר הזה גרם לבעיית אמון קשה. והיום אנחנו נמצאים במצב שהבעיה היא בעיה פסיכולוגית, בעיה של היסטריה, בעיה של פאניקה. תדמו לכם את כל אותם יושבי האונייה הגדולה הזאת, שבגלל, מאחר שלא יודעים מה עוצמת הנזילה, כולם רצים לצד אחד של האונייה, והאונייה עכשיו נוטה על צידה. זאת פחות או יותר המטאפורה שאני רואה למשב העולם.
אז בעצם אתה אומר שהעולם שלנו נוטה עכשיו על צידו.
אמת ויציב.
ויש לפי השקפתם איזה פתרון?
או הפתרון שנוקטות מדינות העולם כולו, זה הזרמת כספים קודם כל למערכות הבנקאיות, כדי לייצב אותן. אתם יודעים שבנקים עובדים, יש מונח שנקרא הלימות הון, וזה היחס בין הכסף, ההון העצמי של הבנק, לבין כמות האשראים והלוואות שהוא נותן לאחרים. הרי כל הבנקאות התחילה, אומרים שיהודים התחילו את זה, כל הבנקאות התחילה כשהיה ערב או הקומר שהחזיק פשוט את המטבעות של כולם אצלו בבית, וכל פעם שמישהו רצה הוא היה בא ונותן לו, כי הוא רק החזיק את זה למשמורת. ויום אחד הגיע אחד העיקרים ואמר, תן לי את שלי ותן לי עוד 10 מטבעות ואני אחזיר לך 12 מטבעות בסוף החורף. ואותו מי שהחזיק את הכומר או ערב לפי העניין, אמר לעצמו, הסיכוי שידעו שנתתי הוא קטן, כיוון שרוב האנשים רוצים שהמטבעות ישפו אצלי. וככה למעשה התחילה הבנקאות. אם ברגע נתון חצי מתושבי העולם, גם רבע, יפנו לבנקים שלהם ויקראו לפקדונות, כל הבנקים בעולם יתמוטטו. ולכן החיבור פה לחוכמת הקבלה הוא בין היתר מאחר שאנחנו נמצאים בעיצומה של סערה שהיא נמצאת פה, בראש של האנשים. זה לא רק בעיה כלכלית שאתה יכול לבוא ולרפא אותה על ידי זה שאתה מזרים מיליארדים או עושה פתרונות רגולטיביים. הבעיה היא קודם כל פה בראש, איך מחזירים לאנשים את האמון באותה אונייה גדולה, כיוון שאם היא נוטה על צידה, מאוד 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 קשה לייצב אותה.
אז בנקודה הזאת אני באמת רוצה לשאול אותך, הרב לייטמן, למה זה קורה דווקא עכשיו? הרי אנשים לקחו משכנתאות גם קודם, הבנקים ניפחו בועות גם לפני כן, אבל למה דווקא עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, אנחנו עדים לכזאת התפרצות? זה סימן למשהו?
זה שהיה צריך להיות כאן איזה משבר ברמה האנושית, היה צפוי. כי בחוכמת הקבלה כבר מדובר על סוף 120, שאנחנו עולים למצב של תיקון האדם. שעד כה אנחנו התפתחנו משך אלפי אלפי ועשרות אלפי שנים ומאות אלפי שנים על פני כדור הארץ, והיו מתפתחים בעצם בצורה אישית. כל אחד היה מתפתח, וגם כן אפילו עם גושים הגדולים, אז הם היו בקטן כך מאזנים את עצמם, מדינות למיניהם, גם בכל מדינה יש כל מיני חלקים, גם לא עלה כל האגו האנושי לגובה גלובלי. הבעיה היא שכמו שאומר אמיר, שהיום אנחנו באונייה אחת. אז לא היה באונייה אחת.
למה?
כי
לא היה
אונייה? אנחנו בהתפתחות שלנו עוברים כמה דרגות ההתפתחות. הדרגות לא כמותיות, אלא איכותיות. שאתה רואה, הייתה תקופת העבדות, תקופת ימי ביניים, תקופת הקפיטליזם, היום זה פוסט-מודרני וכן הלאה. ובכל תקופה הזאת, הקשר בין בני אדם, הוא היה משתנה באיכותו. והיום אנחנו הגענו, לא שזה עוד איזה שדרוג, ואנחנו באים לעוד איזה מין קשר מערכתי חדש בינינו. במשטרים, או בחברה האנושית, או בכלל ציוויליזציה, אלא אנחנו עלינו למצב שהוא הסופי בעצם. אנחנו גילינו האגו שלנו, וקשר בינינו, שזה כבר קטן, שזה באמת אפקט הפרפר,
כמו שהתוכנית שלנו נקראת.
התוכנית שלנו, כן. ואנחנו עדיין לא מבינים. אפקט הפרפר, שאני הפרפר, אתה והוא, כולנו, וכל אחד, הוא בעצם יכול להזיז את כולם. וכאן כבר, אז אנחנו מגלים תופעות חדשות בחברה האנושית, ותופעות האלו הן לא שהיו קודם. זה פשוט, הגלובליות הזאת היא מביאה לנו כאלו בעיות שאנחנו לא יכולים להתמודד איתה. לכן רציתי לשאול קודם כל, נגיד חוזים, כן, הקודמים, היחסים בין האדם לבנק, בין הבנקים, ביני לבין כל אחד ואחד, הם צריכים כבר להיות לגמרי שונים, כאילו. אני עכשיו צריך לחתום חוזה, בחוזה כביכול, תיאורטית. היו צריכים להיות סעיפים שבזה אני מתחשב בכל העולם, אם אנחנו גלובליים. לא רק בזה שאני נותן ואני מקבל, ואיזה אחריות ואיזה שם כנס וכן הלאה. ואנחנו עוד לא יודעים מה זה. זאת אומרת, אנחנו איכשהו הפעלנו את עצמנו ברשת החוקים מלאכותיים שקבענו בינינו. ואז היו באים כמו גרינספן ועוד כל מיני כאלו, גם רוטשילדים וכלכון לאנשים חכמים, שהיו אומרים, כדאי לנו כך, כאלו, לפי חוקים כאלו, לקיים את הקשר בינינו, לפי החוקים האחרים. אבל הם היו חוקים שהאדם כביכול ייסד אותם. הוא ראה שכדאי לו כך, מתוך האגו שלו, מה שאם כן עכשיו, מתחילים לפעול בינינו חוקי הטבע. ואנחנו כאילו נמצאים כאן באיזשהו מצב שאנחנו לא מכירים את החוקים האלו, וחוקים הקודמים, אם אנחנו נתחיל איתם, אם אנחנו נמשיך איתם להתקיים, זה יהיה משהו, אתה יודע, זה לא ייכנס, זה פשוט לא יהיה התאמה.
מה שאתה אומר מאוד מעניין, כיוון שכשפרץ המשבר הוא פרץ בארצות הברית. כשהוא פרץ בארצות הברית, באירופה הייתה שמחה גדולה. אתם יודעים ששמחה לעת זה השמחה הכי גדולה. אבל לא הספיקו לסמוח יותר מדי, והמשבר עיקה בהם יותר קשה מאשר בארצות הברית. הוא עיקה למשל ברוסיה בצורה אנושה. הוא עיקה באוקראינה, באוקראינה הבורסה ירדה ב-97%. ואחר כך הוא זה המשיך לכל העולם. העולם כולו הפסיד במהלך המשבר הזה. ההפסדים של האנשים המצטברים זה משהו כמו 16 טריליון דולר, אני לא יודע לספור את המספר הזה. עכשיו, השמחה לעד מבטאת סוג של בדלנות, של אני יישב בביתי, לי יהיה טוב, וההפך, אני יכול ליהנות מזה שלך רע. כי את האמריקאים לא, בוא נגיד, לא כל כך אוהבים כבר די הרבה שנים. אבל היום יש שני כוחות מנוגדים. כוח אחד הוא כוח הבדלני. בארצות הברית של היום, כשהמשבר עיקה כל כך חזק ומקצים מאות מיליארדים כדי לנסות לרפא את הבעיה, האם בתקציב של הממשל החדש יהיה כסף גם בשביל לפתור בעיות לישראל ולשים כוחות בעיראק, שזה עולה עשרות מיליארדים בשנה. זו שאלה מאוד מאוד קשה. חלק יגידו לא, בוא נדאג לעצמנו. חלק יגידו, זאת חובה לעשות את זה. כי אם אצלי יהיה שקט ובמקום אחר יהיה רועש, אז גם אצלי יהיה רועש. אתה רצית?
כן, אז השאלה אם זה באמת אפשרי. נגיד הכלכלה האמריקאית, כלכלה יציבה, חזקה, ואנחנו גם יודעים שהאמריקאים, אם אני לא טועה, תקן אותי, צורכים קרוב ל-70% ממה שהם מייצרים, שזה יחסית משק מאוד מאוד בריא. תיאורטית, היו יכולים להגיד, שמו חבר'ה, העולם נמצא במצב קשה, היה נחמד לעבוד איתכם עד עכשיו ביחד, עכשיו תנו לנו לפתור את הבעיות שלנו לבד, כשנתארגן, נחזור אליכם חזרה. לכאורה, בוא נסגור את עצמנו, המערכת האמריקאית היא מספיק חזקה, ונתקדם. דבר כזה יכול לקרות, או לאן זה יוביל אם זה יקרה?
זהו, זאת הבעיה שאמרתי, שאנחנו לא, לפי חוקי הטבע החדשים שמתגלים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לעצמנו, אף אחד.
למה?
כך ונסואל, כך אני לא יודע מה, איזושהי מדינה קטנה מאפריקה. אף אחד, כי החוק הזה של הגלובליזציה, באמת גלובליזציה וכפר הקטן, הוא קושר אותנו יחד, אנחנו לא יכולים לזוז ממנו. אנחנו נמצאים ברשת.
למרות שאנחנו לא רוצים ברשת. להיות ביחד, כן?
זה שאתה לא רוצה זה לא חשוב. אם אתה במשפחה נמצא במצב כזה, אז אתה מתגרש ובורח. אם אתה נמצא במישהו, אז אתה מתרחק ממנו. כאן אין לאן לברוח. אתה נמצא ממש כמו דגים ברשת, והם לא מסוגלים. זהו, הם כבר תפוסים.
אני חושב שגם בעל הסולם כתב.
כן, יש על זה, אמיר מפנה אותי לספר הדור האחרון, שבמקרה נמצא מכאן, ואחד המאמרים המיוחדים שבעל הסולם כתב, נקרא מאמר השלום בעולם. ומה שהוא אומר, זה נורא מעניין על הניסיונות של המדינות, כן לשבת ביחד או לא לשבת ביחד או כל אחת, ואני חושב שהמילים מדברות בעד עצמן. אומר בעל הסולם,
ואיזה הוא כתב מתי?
לפני
1926,
כן.
27.
כן, אז אנחנו לא עוסקים בניבוי, כן. אבל אנחנו רואים שיש חוקים שהם כנראה
כן,
גלובליים ומתאימים לכל תקופה. אומר בעל הסולם, זה לקוח מתוך ספר שנקרא הדור האחרון, והמאמר הוא שמו השלום בעולם. ולפיכך, אין להעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל מדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים, כמו היחידים במשפחתם בתקופות הקדמוניות. ולפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים המבטיחים שלום מדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו. כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים, שבכל העולם כולו.
זה חוק. עכשיו, איך אנחנו יכולים באמת, אתה בעל ניסיון בכל החוזים בין בני אדם, בין העסקים, בין החברות הגדולות, אתה מתאר לעצמך שאנחנו יכולים, אבל כאילו חייבים. תיאורטית אנחנו חייבים עכשיו לציית לחוק הטבע, כי אנחנו בו. כן? וידיעת החוק הזה זה כמו שאני קופץ מהגג ואין כוח משיכה. אז איך אנחנו יכולים בכלל, ככה, לא לפי חומת הקבלה. אלה, האנשים מבינים את זה, אלו שנמצאים במסחר, בכל הקשרים האלו.
בוודאי שמבינים את זה.
מבינים.
בוודאי שמבינים את זה. אני חושב שהתחום הכלכלי הוא אולי תחום הראשון, עוד לפני התחומים הפסיכולוגיים והרוחניים, שבהם מבינים שהעולם הוא יחידה אחת, יחידה כלכלית אחת, ואם מחר יש בעיה של שיטפונות בארצות הברית, אז פה עולה הלחם למשפחת, לא משנה, כהן, עולה יותר כסף. הכלכלה העולמית מבינה את זה היטב, מה גם שהיום אנחנו חיים כבר כמה זמן בעידן של חברות גלובליות. החברות הגדולות הן לא חברות מקומיות, הן פועלות בכל העולם, הן פועלות בכל מקום, התקשורת היא גלובלית, האינטרנט פתוח למישהי עם רעלה שיושבת באיראן ורואה בדיוק מה קורה במקום אחר בעולם. אין ספק שהדברים האלה, גם הכלכלה וגם התקשורת, למעשה הופכים את העולם לגוף הרבה יותר מגובש ומאוחד. ורק חוזר על מה שאמרתי קודם, כיוון שכרגע יהיו פה להערכתי שני כוחות מנוגדים. כוח אחד, אותו כוח טבע, שאומר כולנו נמצאים על אונייה אחת, ואם יש נזילה כולנו נפגעים מזה. וכוח שני שמושך כן לבדלנות, התופעה של בדלנות שבתורת המדינה קראו לזה אז splendid isolation, בדידות מזהרת או מזהירה, זה דבר שהאזרח הקטן ירצה, הוא ימשוך לכאן, כן, חוק בטח. הטבע ימשוך לכאן, ומעניין מה יקרה. רציתי גם לשאול אותך שאלה אחרת שקשורה לחוכמת הקבלה. הרי כל דבר מתחיל בשורש רוחני.
כן.
גם המשבר הזה, שהוא אחד המשברים הגדולים שהיו בתולדות האנושות, נובע כנראה משורש רוחני.
רוחני, ודאי.
מדוע?
זה... כי אנחנו צריכים להתפתח עד מצב שאנחנו באמת נגיד, כמו שבעל הסולם כותב במאמר השלום, שאנחנו קשורים יחד, אנחנו באים בעצם מנשמה אחת, אנחנו נמצאים כאן בהרגשת העולם הזה, שאנחנו שונים ורחוקים ומבודדים זה לזה, ואנחנו צריכים לגלות שאנחנו קשורים זה לזה. אז מערכת הכלכלית זה רק המערכת הראשונה שהיא קושרת אותנו כביכול יחד. אחר כך אנחנו נגלה עוד דברים אחרים. אנחנו נגלה שמחלות משותפות, זאת אומרת, בריאות שלי תלויה בבריאות שלו, ושל מישהו שחי שם בין ניוזלנד.
זיהום אוויר.
כן, לא, אבל אפילו עוד יותר קצר. או אפילו עוד יותר קצר. עד כדי כך, שכמו שלפי חוכמת הקבלה, מפתח מהחיים שלך, מהחיות שלך, מהדברים הקטנים ביותר, נמצא לכל אחד בעולם.
בסדר, אבל...
ירצה... יעשה לך מה שאתה רוצה.
אבל מה אנחנו... יופי, אז הבנו, אנחנו, אמיר נתן את המטאפורה של אונייה אחת,
כן.
בעל הסולם מדבר על גלגלי שיניים במכונה אחת.
אני, לא, אני רוצה לשאול אותו קודם על זה.
אוקיי, אני כבר רציתי לשאול אותך.
כן, בכל זאת, אבל אנשים הפרטיים רוצים באמת להתרחק זה מזה, שאני אהיה כמה שיותר רחוק. קודם כל, לפי חוכמת הקבלה, זה עלול להביא למשטרי הנאצים. כי בדיוק זה מה שקרה בירמניה, בשנות ה-20 של לפני 100 שנה. אבל האנשים יותר חכמים, ואלו בחברות הבינלאומיות ובנקאות והכל, שבעצם אצלם זה עוצמה, הם יתנו לזה לעשות, אתה חושב? הם באיזושהי צורה ילכו נגד לא ילכו נגד
מגמה הבדלנית.
כן, מגמה הבדלנית.
אני חושב שהם ילכו נגד המגמה הבדלנית, כיוון שזה טוב לעסקים שלהם. ואני חושב שבאיזשהו מקום, הכוח של הקונצרנים הגדולים, שהם חובקי עולם ומקיפי העולם, מתחיל להיות יותר חזק בשנים האחרונות מאשר כוח של המדינות.
מהממשלות, כן.
הממשלות למעשה מונעות על ידי הכוח הכלכלי, וקבוצות ענק עולמיות בתחום הנפט והבנייה והתקשורת והבנקאות והפיננסים, הן מבינות כבר הרבה 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 שנים שהעולם הוא יחידה אחת, הן ככה מפעילות את העסקים שלהם, ויכול להיות שנראה פה תופעה שהגופים האלה באמת...
דווקא מהם יבוא ישוע.
דווקא מהם יבוא ישוע, תבוא ישוע.
כשאנחנו מדברים על ישוע, אפרופו תבוא ישוע, יושב לו מנכ״ל, יושב לו רופרט מרדוק לצורך העניין, מנכ״ל תאגיד אדיר מבחינת תקשורת, שיש לו תחנות טלוויזיה ורשתות אינטרנט בכל העולם. והיה ומבין את זה אותו רופרט מרדוק, אני סתם לוקח אותו בתור דוגמה. והבין שהעולם הוא יחידה אחת. והוא אומר... על הכיפק, העולם יחידה אחת, מה עכשיו?
לא חשוב מה עכשיו, אבל אין לי ברירה, אני חייב לשמור על החוק הזה, כי זה חוק החיים שלי. זה לא שבא לי ולא בא לי, זה חוזר עליי כמו שאותו משבר. זה יחזור עליי לא היום, מחר.
השאלה היא מה התפקיד של העם היהודי בתוך המהלך הזה? כיוון שזה מתחיל כמובן מעמדת נחיתות. היהודים בוול סטריט בעיני האמריקאים היום אשמים במשבר, ואין ספק שמרבית האנשים בבנקי ההשקעות ובמשרדי עורכי הדין, בבנקים עצמם, במערכת הפיננסית האמריקאית, מה לעשות שחלק גדול בהם הם יושבים במנהטן והם יהודים, כן.
זה גם לפי אותו חוק הכללי, שהיהודים הם נמצאים ברשת הזאת הכללית שאנחנו דגים בתוכה, הם בדיוק אותם הקשרים, כן, אותם של כל הרשת. זה ככה. על מנת לספק דרכם לעולם שיטת התיקון. בסופו של דבר, זה שהם נמצאים בכל מיני מקומות האלו, זה לא בגלל הבנקאות וכדאיות ושהם חכמים ומה. זה פשוט, הם לא מבינים עד כמה שהם דרכם מספקים לכל העולם את, את התוכן הפנימי של החיים.
אני מניח, מאחר שאני גם מכיר את המפעלות של בני ברוך ושלך, שכרגע דווקא המצב העולמי הזה הוא רוח גבית חזקה מאוד להפצת חוכמת כן. הקבלה.
הבעיה היא שחסר לנו כוחות. חסר לנו כוחות לזה, ואנחנו משתדלים. ודאי שלפי מה שאנחנו חושבים, אז הכל תלוי רק בהפצת חוכמת הקבלה. אם אנשים ידעו, א', שדבר הזה הוא בלתי נמנע, הוא גלובלי, אנחנו חייבים ללמוד כוח הטבע הזה, חוק הטבע הזה הגלובלי, אנחנו צריכים לדעת איך בהתאם לזה לבנות שוב מערכת קשר בין הבנקים ובין התעשייה ובין האדם הפרטי וכל העולם. אנחנו פשוט צריכים ללמוד. כאן זה עכשיו השלב של להקים מערכת החינוך העולמית וללמוד פשוט מה זה גלובליזציה, מה זה כפר אחד, מה זה להיות במשפחה, שלום העולם, כמו שלום המשפחה.
זה שהם ידעו, אני רוצה להבין, פשוט לעשות סדר, כי נותרו לנו 10 דקות, ואני כל הזמן חושב על מר וגברת ישראלי שיושבים איתנו בבית, צופים בערוץ 66, ואומרים, אוקיי, אז יש משבר, עולמי, גלובלי, סיכמנו, כולם על אונייה אחת. זהו, זה מטרת המשבר, שנבין שאנחנו על אונייה אחת?
לא, אנחנו צריכים על ידי הכרת המשבר הזה להביא את עצמנו לייחוד, שאנחנו כמו ש כמו שאנחנו הגענו לשורש אחד, שאנחנו היינו, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד. הכלל ואהבת רעך כמוך זה כלל של הטבע, זה לא שכתוב שם באיזושהי אמרה יפה באיזשהו ספר קדוש ונמצא אצלי שם על המדף.
איך קשור ואהבת לרעך כמוך לזה שאנחנו משפחה אחת? לא הבנתי. אנחנו משפחה אחת
ובמשפחה זה אותו כלל.
העולם הוא גלובלי, על הכיפק, בסדר, כולנו יחידה אחת.
כן, כלפי הטבע, כלפי הטבע אנחנו כך מורגשים. הטבע מתחשב בנו בדיוק לפי אותה סיסמה, אתם אחד.
בסדר, אבל איך נכנס פה ואהבת לרעך כמוך?
כי אם אנחנו, כלפי הטבע, לא מציגים את עצמנו כאחד, אז באותו רגע אנחנו נמצאים מנוגדים לחוק הזה, והניגוד הזה שלנו כלפי החוק, הוא מורגש בנו כיסורים, כמשברים. אז זה יכול להיות משבר באקולוגיה הבא, יכול להיות משבר פתאום במגפות במיני, ועוד ועוד.
זאת אומרת, המשברים האלה הם בעצם ביטויים
של האי התאמה שלנו.
של אי התאמה שלנו לאיזשהו חוק טבע כללי שמנהל את המערכת.
שהוא ואהבת רעך כמוך.
שמטרתו להביא אותנו למצב חדש של יחסים בינינו.
כן.
זה נכון?
כן, בדיוק כמו שבטבע כבר נמצא.
ושלב א' שלנו זה להבין שאנחנו קודם כל מקושרים זה לזה.
כן, אבל מה אני רוצה להגיד? שאם אנחנו רק נתחיל לחשוב על זה ולא להתנגד, ולא כאילו לא עם הגב, כלפי החוק הזה, אלא רק נשמע טיפה, בגלל שזה יקרה בכמויות ובעולם, אנחנו כבר נרגיש את עצמנו בצורה חיובית כלפי הטבע. פתאום אנחנו נרגיש שהדברים איכשהו משתנים. העננים השחורים האלה פתאום הם ואינם.
אז כשאתה אומר שזה קורה במסות גדולות, אנחנו מדברים קודם כל על שינוי מודע,
במקצת, שישמעו אפילו כמה שיסכימו או לא, כמה שמסוגלים או לא, אלה המגמה היא שאנחנו לא נגד, אלה במקצת יותר. זה אתה יודע, כמו ילד בבית שהיה בעקשנות, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, פתאום במשהו משתנה, כבר השיטה כלפיו משתנה, ורוצים להודד אותו, להמשיך בזה יותר.
אז כשאתה מדבר על מערכת חינוך עולמית או איזושהי מערכת חינוך, זו מערכת חינוך שתוכל בעצם לבטא את המסרים האלה, שאנחנו קשורים זה לזה, שהעולם הוא...
אם אותם הבנקאים, אותם האנשים הגדולים, העסקים, היו מבינים את זה, והיו יחד עם כל מיני שינויים שהם בכל וכל מחויבים לעשות במערכת שלהם, גם כן היו דואגים למערכת החינוך, היו מצליחים גם בחלק שלהם. אחרת, אם לא יקחו את זה בחשבון, מה שיעשו, זה בכל זאת יביא לנו כישלון יותר גדול.
אין ספק שאנחנו צריכים לצאת עם משהו מהמשבר הזה. יש מישורים של אחדות העולם, שזה הליך מאוד מסובך ומאוד קשה, כי בעוד שאולי הגופים, הקונצרנים הגדולים, כמו שאמרנו, מבינים את הצורך בגלובליזציה, הבן אדם הפרטי כשהוא נפגע הוא מתכנס לתוך עצמו. ולכן יש פה מאבק פנימי מאוד מאוד קשה, והמאבק הזה אנחנו יהיה מעניין לצפות בו. תקופה לא פשוטה.
איך באמת, מאחר אתה בא מעולם העסקים, ואתה פוגש באנשי עסקים בינלאומיים בכל רחבי העולם, יש איזה מחשבה, יש איזה חשבון נפש, יש איזה, לא ברמה של חשבון נפש, אין לו בסדר, אלא יש איזה הרהור, לאן זה מוביל אותנו, אני לא מדבר כמובן לכיוונים דתיים, אלא באמת, האדם בתוך עצמו יושב רגע ועוצר לשנייה וחושב, תוהה?
לפי, כן, יש הרהור, אין ספק שמה שהוביל למשבר זה תכונה אנושית שנקראת תאוות בצע, בכמויות מאוד מאוד גדולות, יהירות, היה פה היבריס בכמויות גדולות מאוד, שגרם לעניין הזה. אני אבל חושש שהחשבון נפש הזה יישכח די מהר. כן. כלומר, אנשים יעשו חשבון נפש ויגידו, כן, צריך להיות יותר צנועים ולחזור לערכים כמו משפחה וחברות ואהבת לרעך כמוך, לא במובנים הרוחניים שאתה מדבר עליהם, אבל במובנים היומיומיים של האנשים. אבל אני חושב שהמרוץ הזה אחרי חומר וכסף די מהר תהיה, הרי בשלב מסוים יגידו, הנה, יש סוף סוף התאוששות. והתאוששות, המשמעות תהיה לחזור לאותו מסלול כמו קודם, רק בכמויות ובווליום הרבה יותר גבוה. זה החשש שלי. והמסר הזה, שהוא מסר עמוק, ושהוא מסר שהוא מנוגד קצת לטבע האנושי, לא בטוח שיצליח לחלחל עמוק ולחדור.
אז באמת לשיטתך זה אומר שאנחנו נצטרך שוב לסבול כדי להתעורר מחדש, רק אם...
כן, המכות לא ייפסקו. עד שאנחנו לא נהיה מותאמים לטבע, המכות לא ייפסקו.
טוב, אז אנחנו לצערי נאלצים לסיים את ה...
באווירה אופטימית זו?
לא, אנחנו באווירה אופטימית, כי אנחנו בתוכניות הבאות גם נדבר ונספק פתרונות, כי חוכמת הקבלה מציעה בעצם רעיונות ופתרונות לכל הבעיות האלה. ואני רוצה להודות לאורחים שהיו איתנו באולפן. תודה רבה, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לעורך דין אמיר חן.
תודה.
ותהיו איתנו בתוכניות הבאות של אפקט הפרפר. להתראות.